אז אנחנו בענייני הלכה ומוסר, דיברנו קצת על המשמעות של מוסר, עובדות מוסריות, למה לקיים את ה... להתנהל על פי עקרונות המוסר, והתחלתי לגעת בשאלה, ביחס בין הלכה לבין מוסר. אמרתי שבדרך כלל השאלה הזאת של היחס בין הלכה למוסר עולה במקומות שבהם יש קונפליקט. במקומות שבהם ההלכה מורה משהו אחד, ולכאורה זה עומד נגד מה שהמוסר אומר. ואז עולות כמה אפשרויות להתייחס לקונפליקט הזה. נגדיר חמש אפשרויות. אפשרות אחת, זה הבנו לא נכון את המוסר. פשוט המוסר האמיתי אומר את מה שההלכה אומרת. אפשרות שנייה, כמובן הבנו לא נכון את ההלכה. אפשרות שלישית, אנחנו לא מחויבים למוסר. יש קונפליקט, אז מה? אנחנו מחויבים להלכה, לא למוסר. אפשרות רביעית, מחויבים להלכה. מחויבים למוסר ולא להלכה. אפשרות חמישית, אנחנו מחויבים לשניהם, ואנחנו נמצאים בקונפליקט. עכשיו, האפשרות הזאת... לא, זו נקודה חשובה. לא, זה לא משאיר אותנו במצב ראשון. רגע, אני אבהיר למה לא. אז ככה, תראו, מה בעצם... כשאנחנו נמצאים בקונפליקט בין הלכה לבין מוסר, התשתית בשביל להימצא בקונפליקט זה כשאני מחויב לשני הצדדים. אם אני מחויב לאחד מהם בלבד, לא משנה לאיזה מהשניים, אין קונפליקט, זאת אומרת, אין בעיה. אני גם יכול להיות סתירה בין ההלכה לבין הנצרות. אני לא בקונפליקט, אני מחויב להלכה, לא לנצרות. או נוצרי, הוא לא בקונפליקט, הוא מחויב לנצרות, לא להלכה, נכון? אז כאשר אני מגדיר את המצב שלי כמצב של קונפליקט, פירוש הדבר שאני מחויב שני התפיסות האלה במקביל. ודיברנו על זה שמחויבות לשתי מערכות נורמטיביות היא אפשרית. כאשר עקרון הערך שעומד ביסודן הוא עקרון ערך גורף ולא פרטי. זוכרים? זה הקטע הקודם שדיברנו עליו. אז לכן אני בעצם צריך להתמקד בתפיסות שמחויבות לשני הצדדים. אז מחקתי כבר שתיים מתוך החמש. או לא, כן, שתיים מתוך החמש. אני מחויב רק להלכה ולא למוסר, מחקתי. אני מחויב רק למוסר ולא להלכה, גם מחקתי. לא מחקתי כי זה לא לגיטימי, אלא מחקתי בגלל שיש אלה תפיסות טריוויאליות, אין קונפליקט. אתה מחויב רק לצד אחד, אוקיי? זה לא מחיקה שיפוטית שעשיתי איתה. לא שופט את העמדות האלה כאילו הן לא בסדר. אתה מסכים איתם, אבל לא זאת הנקודה. אני מוחק אותם בגלל שהם לא עוסקות במצב, הם לא בקונפליקט. לא הבנתי את המוסר, השלישי לא הבנתי את ההלכה. כן? בדיוק. זו הבחנה מאוד חשובה. זאת אומרת, לא הבנתי נכון את המוסר או לא הבנתי נכון את ההלכה, יש משהו משותף לשתי התפיסות האלה. שחייבת להיות התלכדות או חפיפה בין ההלכה לבין המוסר. במקום שבו נוצר קונפליקט, כנראה שאחד הצדדים לא הבנתי אותו נכון. ההנחה הבסיסית היא, שחייבת להיות התלכדות. ההנחה השלישית, התפיסה השלישית, בדיוק כנגד ההנחה הזאת יוצאת. היא אומרת, לא, לא חייבת להיות בכלל התלכדות, יכול להיות שיש פער ביניהם. עכשיו, תראו, יש, לפני שאני מתקדם, יש שני מקורות שרציתי לראות יחד איתכם, שלכאורה, מובילים לשתי התפיסות הראשונות, שמזהות הלכה ומוסר. כן. אני... רואים פה? המקור הראשון זה פירוש של הרב קוק, עולת ראייה בסידור, סידור של הרב קוק נקרא עולת ראייה, על פרשת העקדה. ושם הרב קוק אומר כך, אני לא אקרא הכל, אבל רק את הקטעים החשובים. ויעקוד את יצחק בנו, בנו של שלהבת אש הקודש, של אהבת השם ותשוקת הנשמה, בהמון גליה וכל שטפי עוזה הסוענים, למלא בכל עוז את הציווי המוחלט, התגברה בכל תוקפה, עד אשר אפילו אם הייתה מצטרפת לכוח האהבה העמוקה של האב הזקן לבנו יחידו, המונעת על פי תוקף טבעה, המונעת על פי תוקף טבעה מלעשות את הפעולה הזאת, גם כל מין התנגדות ומעון בכל עוצמת גבורה מצידו של יצחק נגד הפועל הזה, גם כן מצד קדושת הנשמה של האב הקדוש, שהיה מתגבר על כל זה, והיה עושה מחוזקה את דבר השם, בהיותו אז כנמר, קל כנשר, רץ כעצמי וגיבור כארי, לעשות את רצון אביו שבשמיים. כן, יש פה בעצם התנגשות בעקדה, בין התפיסה המוסרית, שבו אבא לא אמור לרצוח את בנו, בטח לא בלי סיבה, לבין ההלכה כביכול, בהקשר ההוא הציווי האלוקי, אוקיי? יש לנו בעצם פה קונפליקט. מה עושים עם זה? עוד פעם, שלוש אפשרויות לכאורה, נכון? לא הבנו נכון את המוסר, לא הבנו נכון את ההלכה, או אין חפיפה. ואנחנו בקונפליקט. זה מה שרואים שם, בגבורה. רואים שם שהוא עקד את בנו והלך לשחוט אותו. עכשיו, אפשר להגיד שהוא אומר לעצמו, טוב, אז לא הבנתי טוב את המוסר, ובעצם המוסר אומר במקרה הזה להרוג את יצחק. אפשר להגיד דבר כזה? מה? לא, לי זה ממש לא נשמע נכון, אבל עוד רגע נראה. לא על העקדה. סדום. סדום. כן, זה השאלה מה היחס בין העקדה לבין סדום. מי שאלה מעניין, אתה לא יכנס אליה כאן, כי זה לא הנושא שלנו. אז הוא אומר ככה. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. רואים מהקטע הזה? ברוב הפעמים, הנבואה שלא באה בהופעה של מלאך, זה אומר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כל השם בכוח, על ידי מלאכו עושה דברו, אומר, כשהציווי המוחלט, בין מצד הצדק להימנע מרשע של שפיכות דמים, בין מצד הטבע להינזר מכל דבר הפוגע ברגשי אב, רואים, יש פה שני דברים. א', המוסר. המוסר אומר לא לרצוח, לא דווקא את בנך, אלא באופן כללי לא לרצוח. חוץ מזה יש את הרגש הטבעי, זאת אומרת, אבא אוהב את בנו, לא רוצה לרצוח אותו. זה לא בהכרח קשור למוסר, זה עניין של רגש, רגש טבעי, דיברנו על היחס בין רגש לבין מוסר. המלאים אהבה לבנו חמודו, הוא קיים בעינו. ההכרות הקדושות האיתנות, החקוקות בטבע הרוחני ובטבע החומרי, לא ירדו ממעלתן אפילו כחוט השערה על ידי החזון העליון שמתגלה בדבר השם, על דבר ההקרבה והמסירות הנפשית היותר עמוקה לאלוקים חיים, שהיא קדושה ואדירת האמת בכוח החפץ ותמימות הרצון הנפשי. על כן, אל תשלח ידך אל הנער בכל חומר האיסור הפשוט והישר שבדבר. ואל תחשוב שיש כאן איזה ניגוד מפעלי בין אהבת האב התאורל שלך לבינך יקירך, לבין אהבת השם האצילית, ההולכת ושוטפת בגבורתה בתאומות נשמתך העמוקה, עד שיהיה לפחות איזה צעד נכון לעשות בפועל איזה דבר המורה על המעטת האהבה הזו. לא כן, ועל תעש לא מאומה, כי רחמי אב ואהבתו בנשמה תאורה, היא הינה לבת אש קודש, הולכת ישרה מאהבת אלוהים התאורה ורחמיו על כל מעשיו, שהופעתה בעולם מרפא את ההוד והתפארת של הקדושה המגמתית העליונה, המרימת את החיים ואת היקום כולו לרום מעלתם. מה זאת אומרת? הוא אומר, אל תשלח ידך אל הנער, יש חיבור של פילוסוף דני, שם סוין קירקגור, שהוא נקרא חילו רעדה, נוצרי. חילו רעדה שמדבר על העקדה, חיבור על העקדה, ושם הוא בעצם המוטו של החיבור הזה, הפילוסופיה של קירקגור, שהוא היה אחד מראשוני האקזיסטנציאליסטים בפילוסופיה, פילוסופיה קיומית, מה שנקרא. אקזיסטנציאליזם זה פילוסופיה קיומית, הכוונה בעצם הדברים שאני מתחבר אליהם נפשית, זה בעצם האמירות הפילוסופיות, זה מה שמתחבר אליי נפשית, נגיד אומר, זה מאוד בצורה קצרה, בעיניי זה לא פילוסופיה, פסיכולוגיה, אבל זה דיון אחר. בכל אופן, אז מה שהוא אומר שם, זה שיש שלוש רמות של פעילות אנושית. יש את הרמה האסתטית, יש את הרמה האתית, ויש את הרמה הדתית. הרמה האסתטית זה שבן אדם עושה את מה שהלב משך אותו, זורם, מה שמתחבר אליו, אוקיי? הרמה האתית, מחובר למוסר, זה אומר שאתה כופה את העקרונות המוסריים על הנטייה הטבעית שלך, במקום שצריך, אם זה מתאים מצוין, אם לא, אבל אתה דואג לזה שזה יהיה עליון, ואתה משעבד את הנטייה הטבעית שלך לעקרונות המוסריים. אתם זוכרים, כאילו הרמב״ם בפרק שישי של שמונה פרקים, האם, מה עדיף, הישר או הכובש את יצרו או המעולה. זוכרים, זה בעצם הדיון שלו. והרובד השלישי הכי גבוה, זה בעיניו אברהם אבינו, הוא קורא לו אביר האמונה. אברהם אבינו זה עוקד גם את המוסר וגם את הרגש הטבעי, גם את האסתטיקה וגם את האתיקה, לפני הציווי האלוקי. במצב שיש אבסורד גמור, עדיין הוא פועל בהתאם לצו האלוקי. עכשיו, לאברהם אבינו היו סיבות מצוינות לא לציית לצו האלוקי. למה? א', זה סותר את המוסר. יש ברוך הוא עצמו, הרי מצפה שאנחנו לא נרצח, ופתאום הוא אומר לך, קח את הבן שלך בלי שהוא עשה שום דבר, סתם ככה. זה פשוט בלתי הגיוני בעליל. דבר שני, הרי הקדוש ברוך הוא, גם זה מוסר, ויש גם לוגיקה. הלוגיקה אומרת, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. אז אם אני ארוג את יצחק, אם אני ארוג את יצחק, איך יקרא לי זרה? נכון? כן, אז גם לוגיקה, גם לוגיקה וגם מוסר, היו אמורים להביא אותו למצב שבו אולי הוא יפקפק בזה שאלוקים מדבר אליו, יכול להיות שזה איזה הזיה, לא יודע בדיוק מה, יש כל מיני שאלות כאן במדרש, וגם קירקגור מדבר על זה. ובכל זאת אברהם עקד גם את הלוגיקה וגם את המוסר וגם את הכל בפני הציווי האלוקי. וזה הוא קורא אביר האמונה. ובאמת בתפיסה הנוצרית, בהגות הנוצרית המקובלת, אותם נצרות זה דבר מאוד מגוון ויש המון גוונים, אבל בגדול התפיסה הנוצרית הקלאסית, המיינסטרימית הנוצרית, זה שהצו האלוקי מכניע כל דבר. זאת אומרת, ובעצם להיות לפעול על פי האמונה זה לחיות באבסורד. יש טרטוליאן, אחד מאבות הכנסייה, אמר, אני מאמין כי זה אבסורד, לא למרות שזה אבסורד, אלא כי זה אבסורד. כי אם אני מאמין בזה כי זה הגיוני, זה לא נקרא אמונה, זאת מסקנה הגיונית. אמונה זה תמיד כאשר אני פועל מתוך אבסורד. ככה זאת ההגדרה המקובלת שם, שום זה נכנס אלינו דרך החסידות והרב קוק, זו תפיסה נוצרית שאני ביניהם. וככה, זה מה שהתפיסה הנוצרית המקובלת, והוא, קירקגור, מעגן את זה באברהם אבינו. הנה אברהם אבינו, אביר האמונה, ככה הוא קורא לו, בעצם הפרדיגמה של האמונה, המאמין האולטימטיבי, כן? הוא בעצם פעל נגד הלוגיקה, נגד האתיקה, נגד, חי באבסורד גמור, אבל הוא לא היסס לרגע. משקים בבוקר, חבש את חמורו, ויצא לעשות את זה לקדוש ברוך הוא. הרב קוק יוצא נגד זה. אגב, יש התאמה מדהימה בין התיאור של העקדה בחילו רעדה לבין התיאור של הרב קוק שלה. זה כמעט אותו דבר, חוץ מהסוף. הסוף אצל קירקגור זה שצריך לעקוד את המוסר ואת ההיגיון בפני הציווי האלוקי, לחיות בסתירה. הסוף מבחינת הרב קוק זה אל תשלח ידך אל הנער. אל תשלח ידך אל הנער זה לא טובה, כמו שקירקגור מבין, זה בכלל אחרי הסיפור, זה פרולוג. אצל הרב קוק הסיפור זה, אל תשלח ידך אל הנער. לא ייתכן, הוא אומר, שהצו האלוקי יסתור את עקרונות הלוגיקה והמוסר. זה בדיוק מה שרצו ללמד. כן, בדיוק. זה מה שהוא רצה ללמד אותו. מה שהוא רצה ללמד אותו זה אל תהיה נוצרי. אל תחשוב שהציווי האלוקי דורש ממך לחרוב מן המוסר, לא ייתכן. לא ייתכן שהציווי דורש ממך לפעול באופן לא מוסרי. אני כבר לא מדבר כרגע על לא הגיוני, שזה אני לגמרי מסכים, אין דבר כזה בכלל לפעול באופן לא. באופן לא מוסרי. לא, לוגיקה. אין דבר כזה שציווי אלוקי יהיה סתירתי. אם ציווי אלוקי יהיה סתירתי, אז הוא לא אומר כלום. אתה יודע, מסתירה, אימפליקציה, מסתירה אפשר לזרוק כל מסכם. נכון? א' ב' מתמטיקה. ברגע שהמערכת היא סתירתית, אפשר להוכיח מן את המערכת. בהיפוכה. מה שאתם רוצים. היא לא אומרת כלום. אוקיי? כן, אין לזה שחר לתפיסות הנוצריות האלה, אבל אני אומר, עזבו את הלוגיקה כרגע, אני מדבר על המוסר. הרב קוק בעצם טוען שהעקדה באה ללמד את הלקח הזה נגד הנצרות. בעצם באה לומר, אל תחשבו שלהיות דוס, כן, להיות מאמין, אביר האמונה, דורש ממכם לעקוד את המוסר הפוך. מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך זה להתנהלות המוסרית. וזה הלקח של העקדה. ולכן הרב קוק בהרבה מאוד מקומות כותב את זה, מבחינתו יש זהות מוחלטת בין ההלכה לבין המוסר, וברמה העקרונית, אם אתה חושב שיש סתירה, אז כנראה פספסת את המוסר. לא הבנת נכון מה המוסר אומר. המעלה של להקשיב לקדוש ברוך הוא היא מעלה חשובה, אבל בסוף בסוף גם יתברר לו שהציווי של הקדוש ברוך הוא לא דורש ממנו לחרוג מהמוסר. זה לא אומר שאין מעלה בציות לקדוש ברוך הוא בלי שאתה מבין. יש מעלה. בסדר, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, כנראה שזה לא נוגד את המוסר. הוא לא מבינך. הוא לא מבינך. ואז בסוף יתברר לו, לא, זה נוגד את המוסר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותך. אוקיי? זה תפיסתו של הרב קוק בהרבה מקומות. כי הרב קוק כן, כי הרב קוק בהרבה מקומות מזהה את ההלכה עם המוסר. מבחינתו ההלכה תפקידה להביא אותנו למערכת הכי מוסרית האפשרית. במקרה הזה אברהם מבין אותו טוב.
כן.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, הבנת טוב, ולכן ברור שאני לא הייתי מצווה עליך לפעול באופן אחר. לא, אברהם אבינו הבין את המוסר, רק אומר, כתוב בחור ציווה על משהו אחר. הוא לא הבין את המוסר, הוא הבין את המוסר מראש. הצו האלוקי היה צו לא אמיתי. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר אמר לו, אתה צודק בתפיסה המוסרית שלך, זה לא מוסרי להרוג את הבית שלך. מה שאני דרשתי ממך זה רק היה ניסיון. לא באמת ציפיתי שתעשה את זה. כן, לא, בהתחלה הוא הלך על זה, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מסביב, כנראה שזה מה שצריך לעשות, למרות שאני לא מבין. אולי, כן. לפי הרב קוק יש איזושהי זהות, זהות בין הציווי האלוקי לבין המוסר, והוא אומר זה בהרבה מקומות. למעשה הוא אומר יותר מזה, במקרה של אברהם, אברהם הרי קם ועשה מעשה, רצה לעשות מעשה, היה מוכן לעשות מעשה, נגד המוסר. מה קורה לגבינו? לגבינו הוא אומר, אם יש משהו שהוא סותר באופן חזיתי את המוסר, באופן ברור, לא הבנת נכון את ההלכה. לא יכול להיות שההלכה תגיד לעשות משהו כזה. ככה הרב קוק כותב בכמה וכמה מקומות. לא. זאת אומרת, אם הוא אומר, הוא מאמין גדול במוסר הטבעי. אנחנו לא אמורים לסתות מהמוסר, אין מוסר אחר שהוא יותר נכון. יש לפעמים פספוס, אנחנו לא מבינים את המוסר הטבעי. אבל אם אתה חושב, מבין אותו נכון, לא. דיברנו על זה בפעם הקודמת לגבי אליזם מוסרית. אני חושב שהן עובדות מוסריות, זה משהו אובייקטיבי. אנשים אחרים לא מבינים, אז לא עיוורים. בסדר, קונפליקטים זה משהו אחר. אני מדבר כרגע על חריגה מהמוסר, לא קונפליקטים. קונפליקטים זה כשיש שני עקרונות מוסריים מתנגשים, אי אפשר לקיים את שניהם. אני מדבר לא, המוסר אומר דבר מאוד ברור. צו האלוקי הוא, ההלכה אומרת משהו מנוגד. לא קונפליקט בתוך המוסר, זה קונפליקט בין המוסר לבין ההלכה. אוקיי? אומר, אין דבר כזה. אם ברור שזה מה שהמוסר אומר, שפספסת את ההלכה. הוא לא הבנת נכון את ההלכה. לא יכול להיות שהיא אומרת משהו כזה. ככה, זאת הטענה שלו. רק במאמר מוסגר אני רק אוסיף, הנשמע היה צריך את כל התרגיל הזה. הוא העביר את אברהם, הבינו חוויה טראומטית. שיכתוב, אל תדאגו, אני, כל מה שאני מתכוון לכם זה המוסר. למה? מה הוא צריך לטרטר את אברהם, להעביר אותו טראומה? אנחנו נעמוד או ניפול בסדר גמור, אבל שם הוא לא ציפה שאברהם יעמוד בניסיון. הוא רק רצה ללמד אותו את הלקח הזה, שההלכה והמוסר לא אמורים לסתור. אז תגיד את זה ישר, בשביל מה אתה מעביר אותו את כל המהלך המטורף הזה? טוב, אז שיכתוב את זה? טוב, אתה יכול, אתה צריך ללמוד את המוסר. זה הכל, מה הבעיה? למה הוא צריך לתאר את אברהם אבינו ולהעביר אותו את החוויה הזאת? אני חושב שהרב קוק בעצמו עונה על משהו אחר. הוא אומר, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. תראו את הקטע הבא. אתה הואר אור הטהור הברור, המזוכח מכל סיג של המיה גופנית מוגבלה. על נפשך הברה. עד אשר גם אהבת אלוהים שלך שבתור אהבה משתפלת לשכון בתוך הנפש הקשורה בחומר, ובתוך רוח המוגבל באיזו תכונת גבולים, היא צריכה להיות מצרפת באש היראה העליונה, העומדת למעלה מכל ציור אהבה ורגש. רק במרום השכל וההכרה העליונה באוסטרת גבורתה, ובזה מילאת את כל התוכן המעולה שנשמה האנושית ראויה לשאוף אליה בערך השלמתה האדירה. כי אתה נחקקה הידיעה האלוהית הגדולה במלוא המציאות של מציאותך והווייתך. כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, לא רק אוהב, אשר עם בלעדי חוש היראה העליונה, מילואת היקר והאמת העליונה ותארתם, כי אם גם יראה אלוהים שהאהבה הנפלאה והתמימה שלך נצטרפה ונזדקחה על ידי אור היראה התאורה, ואין באהבתך לבינך שום נקודה חסרת זוהר התואר. כאילו חסכת את בנך את יחידך בכל עוז מלוא אהבתך ממני, ובאת עד המידה העליונה שאהבתך לבינך היא הסתעפות ישרה ומהודקת גם היא, באהבת צור עולמים מחיי החיים, אלוהים אמת ולא חסכת את בנך את יחידך. מה הוא מתכוון לומר? אם הקדוש ברוך הוא יאמר לאברהם אבינו, אל תדאג, התורה תמיד מתאימה. עזבו את אברהם אבינו, בוא נדבר אלינו היום. כשאני מחנך ילד, אני אומר לו, אל תדאג, הכל בסדר, תמיד, בעצם תעשה את מה שהמוסר אומר. אם תעשה מה שהמוסר אומר, הכל בסדר, לא תטעה. תמיד תקלע למה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך. זה מרשם בעייתי. זה מרשם בעייתי, כי יש המון המון הלכות, שבאדם יגיד, אוקיי, זה לא מחייב כי זה לא מוסרי, וזה לא מחייב כי זה לא מוסרי, וזה... יש פה משהו שהוא בעיה חינוכית. למרות שהוא צודק ברמה התיאורטית, שההלכה תמיד מתאימה למוסר, אבל הרבה פעמים אתה, נגיד למשל, יש איזשהו עיקרון מוסרי אופנתי סביבך. הוא לא באמת נכון. לא כל מה שמסביב, לא כל מה שכולם מסביב חושבים הוא גם נכון. אוקיי? אבל אתה מיד תגיד, אוקיי, ההלכה הולכת נגד, אז ברור, ההלכה לא יכולה להיות נכונה, כי היא נגד המוסר, הכל בסדר. פה, בסופו של דבר, אתה לא תעבוד את השם. פשוט תעשה מה שנראה לך, ותמיד יהיה לך הצדקה, כן, כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי מה שאני נראה לי, זה המוסר. אז אתה בעצם לא מייצר ככה עובד אלוקים. מה שצריך לעשות, למרות שברמה התיאורטית זה נכון, לא אמורה להיות סתירה בין ההלכה לבין המוסר, אתה חייב לעבור עקדה. אתה חייב להתחיל, גם בחינוך של ילד, אתה חייב להתחיל קודם כל, מאיזושהי דרישה בלתי מתפשרת, לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. לא משנה נגד המוסר, בעד המוסר אין, זה מוחלט. מה שקדוש ברוך הוא אומר צריך לקיים. אחרי שאתה כבר עברת את העקדה, והזדקחת, והיית מוכן לשעבד את המוסר, וכל מה שקירקגור אומר, שעבד את המוסר ואת הכל לציווי האלוקי, עכשיו אפשר לגלות לך, שבסופו של דבר, זה גם מזדהה. לא תצטרך באמת לעקוד את המוסר בשביל זה. אבל את זה אפשר להגיד רק למי שהיה מוכן ברמה העקרונית, לעקוד את המוסר שלו בפני הציווי האלוקי. אם אתה תחסוך לו את העניין הזה ותגיד לו ישר את התוצאה, אנחנו מכירים אנשים כאלה. אנשים שבעצם עושים מה בראש להם, אתם לא אומרים, כן, כן, זה ברור שזה נכון. כי זה ההתנהגות הכי אנושית והכי הגיונית והכי טובה. זה בסדר. גם, זה כמו דוגמאות כמו הומוסקסואליות, כמו יחס לדברים כאלה. שאומרים, מה הבעיה? הרי זה ברור שהמוסר אומר שצריך להתחשב באנשים לסובלים. נכון. ולכן ברור שלא יכול להיות שההלכה אוסרת את זה והכל בסדר. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מגדל אדם שלא מחויב לכלום. הוא בסך הכל יתנהג כמו כל אדם חילוני או לא מאמין, ורק יעגן את זה כל הזמן בזה שמה שהוא עושה, זה בעצם מתאים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי הרי לא יכול להיות שיש סתירה בין ההלכה לבין המוסר. אני אגיע, אם תרצה, אני אגיע לזה, אם תרצה, אני אגיע לזה אחר כך, אחרי שאני אציג את מה שאני חושב, אני לא מסכים לך. שנייה אחת. אז הטענה היא, אוקיי, אז הטענה היא שאתה חייב לעבור עקדה לפני שאתה מרשה לעצמך להבין ולפעול על פי הזהות הזאת בין ההלכה לבין המוסר. זאת בעצם הטענה שלו. כי גם הרב קוק מבין שיש קונפליקטים. לא בכל מקום זה מתאים. עכשיו, אם כל פעם זה לא מתאים, אני פשוט אלך על הצד של המוסר ואזרוק את הצד של ההלכה, אז זה לא, אני לא באמת אנהג נכון. יש לפעמים מצבים שאתה צריך להתחכך בתוך הקונפליקט, אתה צריך להטמיע בתוך עצמך את מה שהתורה אומרת, ואז אתה גם תופס נכון את המוסר, ממילא שם זה גם מזדהה עם ההלכה. הרי שאתה מעצב את עצמך לפי מה שהתורה אומרת. אבל אם אתה פועל על פי המוסר שנולדת איתו, בלי להתחכך עם התורה, בלי, אתה פשוט תפעל כמו כל גוי. כלומר, אתה תמיד תגיד לעצמך, כן, כן, זה מתאים למה שקודם אומר, כי זה הדבר הנכון. אתה חייב את ההתקדשות הזאת בין ההלכה לבין המוסר, את העקדה, זה בעצם העקדה שעשה אברהם אבינו, אבל כל אחד מאיתנו באיזה אירון פין, צריך גם הוא לעבור שלב כזה. ורק אחר כך אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל זה גם צריך להתאים באיזשהו מובן למוסר, ואז לעשות את מה שצריך לעשות ברמה הפרשנית. אבל זה חייב להתבסס על איזושהי יראת שמיים מאוד עמוקה, זה מה שהוא אומר פה, את ההזדקחות הזאת של הנפש, הוא מתאר כאן מתוך המוכנות, ללכת נגד המוסר שלי ונגד הכל, ורק אחרי זה אפשר להגיד לך, אל תשלח ידך אל המה. בדיוק, ואז זה יהיה מוסר אמיתי כנראה, ולא סתם איזה מוסר אופנתי כזה או אחר, הוא מיד הולך אחריו, כי לא אכפת לו בעצם מה הלכה, הוא תמיד רק נותנת לו גיבוי מאחורה למה שהוא במקום אחרי עושה. אתה לא חייב להגיע לרמה של להרוג מישהו, אבל אתה כן, אתה צריך לחנך נגיד ילד לזה שהוא קודם כל מחויב לקיים את ההלכה, נראה לו, לא נראה לו, קודם כל תקיים את ההלכה. אחרי זה בואו ננסה לחשוב, זה כן נראה לי, זה לא נראה לי, במקרים קיצוניים אני גם מפרש אחרת אולי את ההלכה, אבל אחרי שאני מוכן לעקוד הכל, אפשר כבר להביא אותו לדרגה הבאה שבה אתה יכול להתחיל לחפש פרשנויות שיותר מתאימות וכו'. ואם הוא יתחיל ישר לחפש פרשנויות, אז אין בעיה, פרשנויות אפשר תמיד למצוא בקלי קלות והכל יהיה מצוין. לא יישאר כלום בעצם המחויבות של כל ההלכה. אנחנו מכירים הרבה דוגמאות כאלה היום, תופעות קיימות. אז זה התפיסה של הרב קוק. הרב קוק בעצם מניח פה שברמה העקרונית לפחות, מעבר לשלבים החינוכיים השונים, ברמה העקרונית לא תיתכן סתירה בין הלכה לבין מוסר. אם אתה רואה סתירה, ובהנחה שהמוסר הוא אכן מוסר טוב, עברת כבר את ההזדקחות ואת העקדות שלך והכל, אז לא הבנת נכון את ההלכה. אוקיי? זה הרב קוק. עכשיו, אני עובר לבא בתור, וזה... מה? אותם? מי? שהמצוות באות לא, יש מצוות, להפך, זה הרמב״ם שראינו, הוא עושה הבחנה בין מצוות שכליות ומצוות שימיות. המצוות השכליות באות לשפר את המידות, אולי. לשפר את המידות, או ששיפור המידות הוא יתרון שם, לא יודע אם המצוות באות לשפר את המידות. אבל יש מצוות שימיות. להם אין מטרות מוסריות. זה לא בא לנקות שם ידיים. אם זה בא לנקות ידיים, תשטוף אותם בסבון. לא, לדעתי לא. בוא נראה, אני אגיע עוד מעט. בוא נראה את החזון איש רגע.
רואים את החזון איש?
חזון איש, יש לו קונטרס קטן שנקרא אמונה וביטחון. בסדר? שאלה אם יש לך איזשהו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אמונה, ועד כמה אתה צריך להשתדל מול זה, לא משנה, זה הכיוון. אבל בפרק ג' הוא עוסק ביחס בין ההלכה לבין מוסר. וזה בדרך כלל מקובל לתפוס את החזון איש כאנטיתזה לרב קוק. זאת אומרת, החזון איש בעצם טוען שאם המוסר סותר את ההלכה, לא הבנת נכון את המוסר. ההלכה אומרת את הפתרון המוסרי האמיתי. כן. ואז הוא אומר ככה, חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. מבינים? ואז אם יש קונפליקט בין ההלכה לבין המוסר, ההלכה קובעת מה הכי מוסרי. אל תחשוב שיש בכלל קונפליקט באופן עקרוני. ברור שההלכה זה הפתרון היותר מוסרי. פשוט לא הבנת נכון את המוסר, אם יש קונפליקט. אוקיי? יש כאלה שרוצים להגיד שהחזון בכלל לא מחויב למוסר, רק להלכה. אני לא חושב שזה נכון. הוא אומר שההלכה היא הקובעת את האסור והמותר של תורת המוסר. הוא לא אומר שאין אסור ומותר של תורת המוסר, רק ההלכה קובעת. הוא אומר שההלכה קובעת מה נקרא מוסרי. הוא כן מכיר בקיומה של קטגוריה של מוסר. יותר מזה, שימו לב למילה... מה? כן, נכון, אמרתי, שתי התפיסות האלה מניחות את איזו ההנחה שצריכה להיות חפיפה. פרקטית, אבל זה יוצא הפוך מבחינת מה שעושים. אבל שימו לב, יש עוד מילה מפתח פה. זאת אומרת, אין לזה נפקמינה. כי בסוף, בסוף, לא, יש לזה נפקמינה. במקום שבו המוסר לא סותר את ההלכה, למשל, מי שאומר, אני לא מכיר במוסר, אין בעיה לך, אז כמתו הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אבל אית שיש עיקרון מוסרי, לא יודע מה, של שוויון האישה. בסדר? וזה לא סותר את ההלכה. או, לא יודע מה, עבדות של שחורים. לא סותר את ההלכה, אין איסור בהלכה לעשות את זה. אוקיי? עכשיו השאלה אם אני אמנע מלעשות את זה או לא. אם אני אחד כזה שאומר, עזוב, אין בכלל משמעות למוסר, אני מחויב רק להלכה. יש עבד הורים, כל בסדר, אני לא חייב שום דבר למוסר. לפי החזון איש, לא, יש דבר כזה מוסר. המקום שבו זה סותר את ההלכה, אז ההלכה קובעת מה זה המוסר. זה בדיוק ההבדל, שבחזון איש לא נכון להגיד שאין קטגוריה למוסר, יש קטגוריה כזאת, אבל היא משועבדת להלכה, זה המקום שיש להלכה מה לומר. אוקיי? עכשיו, יש עוד מילה מעניינת, וזה קשור למה שאמרתי עכשיו, הלפעמים. חובות המוסריות הן הלפעמים גוף אחד עם פסקי הלכה. מה זה הלפעמים? לפעמים כן ולפעמים לא. למה לא? במקום שבו להלכה אין מה להגיד. שם זה לא גוף אחד עם ההלכה, אבל זה מחייב, המוסר מחייב. מה שנקרא בשם החזוני, שהרבה פעמים מדברים על החלק החמישי של השולחן ערוך. יש לו ארבעה חלקים. זה החלק החמישי של השולחן ערוך. חוש הריח של הפוסק, יש דברים שמעבר לשולחן ערוך, שאתה צריך להבין מה נכון ולא נכון לעשות, גם אם זה לא כתוב בשולחן. זה ביטוי שמיוחס לחזון איש, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל אומרים את זה הרבה פעמים בשמו, אוקיי? זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת יש מקומות שבהם ההלכה לא אומרת כלום, אבל המוסר אומר לך מה נכון ומה לא נכון לעשות, ואתה לא מתעלם מזה. זה מחייב, לכן אני אומר, החזון איש הוא לא התפיסה שאומרת שאין דבר כזה מוסר. הוא כן אומר שבמקום שיש סתירה, ההלכה היא הקובעת מה בעצם צו המוסר. אוקיי? ואז הוא אומר ככה, כיצד, דוגמה, כן? אמרו בבאבת רקפה לפעמוד ב' ובמלמדי תינוקות אין טענה של פסקת לחיותי. הרי שיש בעיר מלמדים, מתפרנסים מהמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים מעיר אחרת, וכתב הבני אדם אינם שבעים רצון מהישנות. קפצו כולם על האורחים החדשים, ומלמדי העיר נזעקו. היו פה מלמדים, מלמדים בחיידר, כן? ישנים. באיזשהו שלב מגיעים מלמדים מעיר אחרת, ומתיישבים בעיר שלנו. עכשיו, אנשים תמיד מחפשים משהו יותר טוב ממה שיש להם. לא אוהבים את הישן. בואו ננסה את החדש, אולי הוא יהיה יותר טוב. כולם עברו, העבירו את הילדים שלהם לחיידר החדש. אוקיי? המקופחים, פשטו שנעתם בליבם על הרודפים החדשים, ומשנעת הלב יצאו לבקש עליהם טוענות, מומים ועלילות, ולימדו לשונם דבר רע עליהם. ומרעה אל רעה יצאו להוציא דיבת שווא ולעורר רחמי בני העיר נגד האכזריות של הבאים החדשים. החדשים לקחו לנו את הפרנסה, אז הישנים מוציאים עליהם לשון הרע, אומרים שהם לא בסדר, כן, מוציאים מעלילים עליהם עלילות וכו'. עד שהוסיפו בקטטות ומריבות, ולעיתים נוקמים בהם נקמות כאשר תמצא ידם. מתנקלים להם, למלמדים החדשים, כולם את הפרנסה. זה הטענה שמה שנקרא כפסקת לחיותי. אני מתפרנס ממשהו מסוים, אתה לוקח את החיות שלי, את הפרנסה שלי. כן, מי שמקים חנות, נגיד יש לי חנות מסוימת, ואתה מקים חנות ממש לידי. יש בהלכה טענה כפסקת לחיותי. עשו לך להקים פה עוד חנות. איך זה מתיישב עם תחרות חופשית? נעזוב את זה כרגע. אולי לא מתיישב. אבל בפשטות בהלכה, זה מה שכתוב. אם אני, יש לי פה חנות, נגיד, כל עוד המחירים שלי סבירים, אסור למישהו אחר להקים פה חנות אחרת ולהתחרותי. זה נקרא, כפסקת לחיותי. עכשיו במלמדים אותו דבר, יש לנו חיידר, אנחנו מלמדים פה כבר שנים, מגיעים חדשים, מקימים חיידר מתחרה, וכולם עוברים אליהם, אנחנו איבדנו את הפרנסה שלנו. כפסקת לחיותי, לכאורה טענה טובה. מה החזון איש? כולם מחפשים ארטיקים, כולם מחפשים ארטיקים באזור שמוכרים ארטיקים. רואים את זה באזורים, נגיד, למכירת רהיטים, ברחוב הרצל בתל אביב. יש אזורים כאלה שכל החנויות שמאותו סוג מתמקדות באותו מקום. תלוי, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא. לא, לא משנה, אבל הטענה שיותר אנשים יקנו ארטיקים אם יש מערום של מוכרי ארטיקים, זה הטענה. בסדר, אבל לא משנה, חבר'ה, זה שאלה כלכלית, זה לא ממש מעניין. פסיכולוגיה כלכלית. אנחנו מדברים על משהו אחר. הנה כל מעשיהם, אני ממשיך לקרוא, הנה כל מעשיהם היו מנוקים מכל חטא ואבן, שהוא הייתה ההלכה כמותם, שיכולים לעכב החדשים, והחדשים היו החוטאים בנפשותם, למרות נגד ההלכה, כן, להמרות, כן, נגד ההלכה, שנאמרה למשה רבינו עליו השלום בסיני. אין כאן איסור מחלוקת, ולא איסור לשון הרע, ולא שנאת חינם. ויש כאן מלחמת מצווה להעמיד הדת על תילה. את אם ההלכה הייתה אומרת שיש טענת כפסקת לחיותי במלמדים, אז אין שום טענה נגד המלמדים הישנים שיוצאים ומעלילים עלילות על החדשים. ההלכה אומרת, אין שום בעיה מוסרית במה שהם עושים, הם צודקים, הם לוחמים את מלחמת הדת, אוקיי? אבל עכשיו, החזון איש, ההלכה הכריעה, וקנאת סופרים תרבה חוכמה, תחרות חופשית, רק במלמדים, לא במסחר. תחרות חופשית, כי הם מקימים כמה זה, אז כל אחד יתחרה, ירצה להיות יותר טוב, יש לנו עניין לשפר את הלמידה. ולכן הוא אומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. ויסוד הזה נעלה מחיות עד אנשים פרטיים. היסוד הזה גובר על טענת כפסקת לחיותי שפוגעת בפרנסה עם פרטיים, כי יש אינטרס ציבורי שהחינוך יהיה הכי טוב שאפשר. הנה, וזה ההלכה. ההלכה אומרת בבטרה, שאין לגבי מלמדים, אין טענת כפסקת לחיותי, בניגוד לחנויות ולמסחר וכדומה. הנה האורחים הבאים עשו כהלכה, והקמים כנגדם שופכים דם נקיים, וכששונאים אותם בלב, עוברים על לא תשנא אחיך. כשמדברים עליהם רע, עובר על איסור לשון הרע. כשמקהילים קהילות לקטטות, עוברים על לא תהיה כקורח. כשנוקמים בהם בהיעדר הטבה, עוברים משום לא תיקום. זאת אומרת שברגע שההלכה קבעה שאין טענת כפסקת לחיותי במלמדים, מתהפכת התמונה המוסרית. כל מה שהמלמדים הישנים עושים נגד החדשים, הוא בסדר גמור. לא, זה לא שום דבר, מותר להם. בגלל שיש טענת, זה לא בסדר גמור, הפוך. זה לא בסדר, כי אין טענת כפסקת לחיותי. ואתה צריך להתחרות, תתחרה כמו כל אחד אחר, ואסור לך להילחם נגדם עם לשון הרע והעלילות. ולפוע בהם ולהתנכל אליהם, את ההלכה קובעת מהי ההתנהגות המוסרית הראויה. זאת בעצם הטענה שלו. וכשאמרו בגמרא באבת רשם, ומודר אבונה במקרי דרדקי, דולומצי מעכב, נכללה בהלכה זו הרבה הלכות מוסריות, אשר תיפגשנה, כן, תיפגשנה, מתוצאות ההלכה. ואת ההלכה בעצם הופכת את התמונה המוסרית. בוא, אתם רואים שהוא לא מוכן לקבל שמוסרית זה ככה והלכתית זה ככה, לא, יש התנגשות, מה עושים? זאת אומרת, ההלכה בעצם לא רק מנצחת, ההלכה אומרת מה באמת המוסר קובע, יותר מאשר מנצחת, לא, היא לא מנצחת, אלא לא הבנת נכון את המוסר, המוסר האמיתי זה מה שההלכה אומר, זאת הטענה שלה. באופן עקרוני כן. עכשיו השאלה היא עוד פעם, כשברור לך לגמרי שזה לא מוסרי וכולי, אז כן. זאת אומרת זה ברור. אולי כן. אחרי שכבר למדנו את הלקח של העקדה הראשונה. זה תמיד ההבדל, כן. מה? מוסר האמיתי זה מה שההלכה קובעת. אז אתם רואים אפשר לראות גם בהמשך של של הדברים של החזון איש, שהוא לא אומר שרק ההלכה מחייבת ולא המוסר. הוא גם לא אומר, כן, שאנחנו לא מחויבים בכלל למוסר. מה שהוא אומר זה שההלכה, במקום שיש לה אמירה בהקשר המוסרי, ההלכה קובעת מה מוסרי ומה לא. שזה לכאורה הפוך מהרב קוק 180 מעלות, עם אותה הנחת יסוד. הנחת היסוד אומרת שאנחנו מחויבים להלכה ולמוסר, זה ברור, זה מחויב לכל מי שנמצא בקונפליקט כזה. הנחת יסוד שנייה שגם היא משותפת לשניהם, שצריכה להיות חפיפה, וזה אני אישית לא מסכים לשניהם, וזה שניהם מסכימים, שחייבת להיות חפיפה בין ההלכה לבין המוסר, מכאן ועלה הם מתפצלים. אוקיי, אז מה עושים כשיש קונפליקט? לפי הרב קוק, אתה צריך לפרש את ההלכה אחרת. לפי החזון איש, אתה מפרש את המוסר אחר. אוקיי? אבל שתי ההנחות הראשונות משותפות לשניהם. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון כנגד התפיסה הזאת, לא משנה כזה, שבעצם ההנחה המשותפת של שניהם, כן, כן, ההנחה המשותפת של שניהם, פשוט לא רוצה שיהיו פה מקורות כזה שלא, אני צריך מקור, אני שם אותו על הדבר. ההלכה המשותפת לשניהם, לדעתי, לא נכונה. זאת אומרת, ההלכה והמוסר לא צריכות להיות חופפות, ההנחה השנייה. ההנחה הראשונה שמשותפת לשניהם, אנחנו חייבים גם להלכה וגם למוסר, אני לגמרי מסכים. זה אמרתי, בלי זה אין דיון בקונפליקטים. קונפליקט קיים רק אם אני מחויב לשני הצדדים. ההנחה השנייה שמשותפת לרב קוק ולחזון איש, זה שצריכה להיות גם חפיפה, לא רק שאנחנו מחויבים לשניהם, לא יכולה להיות סתירה בין הוראות ההלכה להוראות המוסר. זה בעיניי לא נכון. עכשיו אני אנסה להסביר. וזה כאן אני מגיע לגישה, מה שאמרתי, החמישית. אז יש קונפליקט, יש סתירה בין ההלכה לבין המוסר, ואני חי בקונפליקט. עכשיו למה? מה? רגע, כשאני עושה בפועל תכף נראה. קודם כל אני רוצה להסביר, עשית זה בקצרה בפעם הקודמת, אני רוצה להסביר יותר בהרחבה, למה אני מתכוון. אז בפעם הקודמת דיברתי על זה, חילקתי את ההלכה, בשלוש קטגוריות. הלכות שהן מוסריות, מתאימות למוסר, תגנוב, לא תרצח, כבד את הדירה ותימך, הלכות שמתנגדות למוסר, כמו נגיד עם המלמדים פה, או לא משנה, להרוג את המלאק, יש כמה דוגמאות, לא כל כך הרבה אגב, אבל יש כמה דוגמאות כאלה, והלכות המוסריות, אדישות למוסר, לא עוסקות במוסר, הלכות שאוסרות חזיר, לא קשור למוסר, אסור לאכול בשר חזיר, אוקיי? שלושה סוגים. עכשיו, אני, כשאני תוקף את השאלה הזאת של הלכה ומוסר, אני דווקא רוצה לא להתחיל בהלכות שבהם יש קונפליקט. כולם עוסקים בשאלה הזאת. אני רוצה לעסוק קודם כל בשני הסוגים האחרים. ואני חושב שזה יאיר באור אחר לגמרי את ההלכות עם הקונפליקט. אז בואו נתחיל עם הסוגים האחרים. כשאני מדבר על הלכה המוסרית, לא לאכול חזיר, אוקיי? זאת פטר חמור. אפשר לצוות עושה, מצוות לא תעשה, שלא קשורות לענייני מוסר. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, קודם כל, שההלכה לא שואפת אך ורק למטרות מוסריות. יש לה עוד מטרות. נקרא להן, לצורך הדיון שלנו, מטרות דתיות. לא? יש לה מטרות דתיות להלכה. נכון? וזה לא סותר את המוסר כרגע. אבל במקומות שלא קשורים למוסר, יש להלכה גם מה להגיד. בניגוד למוסר, למוסר אין מה להגיד לגבי אכילת חזיר. תוכל, אל תוכל, לא מעניין. ברמה המוסרית. כן, אבל אני אומר שיש כאלה שרוצים לטעון את זה כדי להגן על התפיסה שההלכה באה להשיג רק מוסר, אגב גם את זה אפשר למצוא אצל הרב קוק, לא רק שהם זהים, אלא אין בהלכה מאומה מעבר למוסר, והרב קוק כתוב בהרבה מקומות. ואז כמובן אנחנו צריכים להגיע למין אמירות כאלה, שאם תחפור טוב, הוא אפילו מציע בלנבוכי הדור, יש לו חיבור כזה קדום יותר, והוא מנסה להציע שם כל מיני הסברים, למה אכילת חזיר גם היא קשורה למוסר, גם הסברים צולים בהם. אני חושב שזה מרוקן קצת מתוכן את המשמעות של מוסר, כי זה בעצם אומר, אוקיי, אז הכל מוסר. זה לא ארוך. לא, לא, אם אתה אומר את זה, אז אין לי בעיה. לא, אני מדבר על התפיסה שאומרת, אין שום דבר חוץ ממוסר. אין מטרות אחרות להלכה, היא רק רוצה את המוסר. אף הוא כותב את זה בכמה מקום. רק הדרך להגיע למוסר האולטימטיבי. אוקיי? עכשיו, קדושים תהיו. לא נכון, זה לא קדושה מוסרית. בעיניי זה לא קדושה מוסרית, זה קדושה דתית. מה, זה קדושה דתית, לא מוסרית. כן? לא, זה לא רב המוסרי, זו הטענה שלי. תראו, אני אביא לכם אולי דוגמה. יש הרב דסלר כותב באיזשהו מקום, למרות שניסיתי, פעם ראיתי וניסיתי לחפש אחרי זה ולא כל כך מצאתי, כותב באיזשהו מקום, הרי יש מקומות שבהם מותר לשקר, לפי ההלכה. תנאי השלום, שלושה דברים בעצם, תמיד חכמים משקרים, כן. אז בשלושה דברים חכמים משקרים, באילו מציאות יש שם הדברה שאומרת את זה, אז הוא אומר ששקר כזה בכלל לא נקרא שקר. שקר זה משהו שאסור לומר, אבל פה זה מה שאתה צריך לומר, אז זה לא שקר. עכשיו, אותי זה מקומם, האמירה הזאת. ברור שזה שקר. אתה אומר, בסדר, יש ערך אחר שגובר על האיסור לשקר, אבל אתה לא יכול להגיד שאין לזה מחיר לשקר כזה. עדיין שיקרת, נכון? בסדר, זה קונפליקט, צריך, הערך האחר גובר על הערך של השקר, אפשר להגיד על השקר. אמירה מהסוג הזה בעצם מקבילה למה שאתה אמרת קודם. היא בעצם מרוקנת את המוסר מתוכן, אוקיי, אז גם חזיר זה מוסר והכל זה מוסר, אז לא. בסדר, אז נשארנו עם הגדרה ריקה. כשאני מדבר על מוסר, אני מתכוון למה שאנחנו כולנו מבינים בתור הוראות מוסריות, אוקיי? אחרת אנחנו מורקנים מתוכן את הדיון. בסדר, אז כל דבר שכתוב בהלכה זה מוסר, וזהו, אז פתרנו את הבעיה. את המגדרה. זה מה שנקרא בהלכה זה דחויה, לא אוטרה. כוונה, כשערך אחד דוחה את הערך האחר, אין פירושו שאין מחירים. יש מחירים, אבל מה לעשות? הקונפליקט מחייב אותי לשלם את המחיר הזה בשביל הערך היותר חשוב, אוקיי? דיברנו על הקונפליקטים הערכיים בעבר. פירושי לא פעולה רעה. לא. זה לא פעולה רעה, אבל זה פעולה שיש בה מימד רע. וכשאני... לא, אז אני אומר, כן נכון. כשאתה עושה ניתוח, ואתה מכאיב לחולה, אני טוען שלהכאיב לחולה זה רע. אבל החובה לרפא אותו גוברת על האיסור להכאיב לו. אבל זה שהכאבת לו זה עדיין משהו בעייתי. אז זה בסופו של דבר, כמובן שהמשהו הבעייתי הזה נדחה בפני החובה להציל אותו. בסדר גמור. יש פה אמירה, יש פה פעולה בעייתית, אי אפשר להתעלם מזה. אותו דבר. למשל, הנזק המוסרי לנפש, נגרם משקרים. מה, כיוון שלשקר זה נזק מוסרי. תפוס כמו הרב דסלר, למשל, בעיני זה נזק מוסרי עצום. כי זה מקהה. אוקיי, לא, זה סתם הגדרה. כי אתה אומר, זה שקר, אבל שקר לבן, אין בו שום בעיה מוסרית. זה אותו דבר, מה ההבדל? סתם איך לקרוא לו. אומרת, שקר קוראים לאיזשהו סוג של עיוות בנפש. אם אתה לא מודע לזה, ואתה מגדיר את הדבר הזה בכלל לא כשקר, או כשקר לבן שאין פה שום בעיה, יש פה עיוות, נוצר פה עיוות. זה כמו שהתורה אומרת, בעיר הנידחת, כשאתה מקיים את המצווה של עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך. למה? כי אתה הורג את עיר הנידחת, אתה צריך להבין שאתה עושה פה משהו בעייתי. נכון, התורה אומרת לעשות את זה, ואתה צריך לעשות את זה. אבל אתה לא יכול להגיד שעשית פה משהו שניטרלי, אין שום בעיה להרוג אותם ולשרוק לך שיר לכת עליז. אתה הורג את כולם. לא, אתה עושה משהו בעייתי, אתה צריך להיות מודע לזה שיש פה משהו בעייתי, ולעשות אותו, כי צריך. אבל אתה לא יכול להיות אדיש למימדים הבעייתיים שלו. אחרי אתה מרוקן מתוכן את המושג מוסר, אתה בעצם אומר, אוקיי, ההלכה זה בעצם המוסר, אין מימד של מוסר. מה שצריך לעשות על פי ההלכה זה גלט, אין שום בעיה. להבין שצריך לכאוב לבך על מה שאתה עושה. כן, למשל אם אתה מוצא איזה דרך לעקוף את הציווי הזה, תעקוף אותו. אתה מוצא פרשנות הלכתית שמאפשרת לך, לא יודע, ביד שמאל, לעקוף את העניין הזה, תעקוף, תמצא. כי יש פה ערך מוסרי שנפגע. אם אין פרשנות, אז אין עצה ואין תבונה. בסדר, אז אתה עושה את זה. אבל אם יש פרשנות, אתה צריך לחתור עד כמה שאתה יכול לקיים את זה, למעט בפגיעה המוסרית. יש אינטרנט, ברגע שיש פה בעיה מוסרית, אתה מנסה למעט, לעקוף, אין בעיה מוסרית, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר. גם במקרה של השקר אותו דבר. גם במקרה של השקר... זה העבודה הפנימית. העבודה הפנימית היא להגיד לעצמך ששקר זה רע, פה אני עושה זה כי יש ערך שגובר עליו. רע במקרה הזה גם, אבל במקרה הזה יש ערך אחר שגובר עליו. שקר הוא רע, נקודה. ברגע שיקרת זה רע. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה בסופו של דבר, זה ש... בהקשר הניטרלי, אז אנחנו רואים שהמצוות יש להן גם מטרות אחרות, חוץ מהמטרות המוסריות, שאלת חזיר וכו'. טוב, עכשיו אני עובר הלאה. אם זה כך, אז מה קורה בצווים הקונפלקטואליים, האנטי-מוסריים? בצווים האנטי-מוסריים, הטענה שלי, זה שלמה אני צריך לחפש את הסיבה שהריגת עמלק זה הדבר המוסרי, או שאשת יפת תואר, כן, לאנוס שבויות, דיברתי על זה פעם קודמת, גם זה הפתרון המוסרי. לא, זה לא פתרון מוסרי, זה לא מוסרי בעליל. אבל הערך ההלכתי גובר על הבעיה המוסרית. אם אני כבר מבין שיש להלכה עוד מטרות, חוץ מהמטרות המוסריות, אז אין שום בעיה עקרונית לומר שאני בעצם לא פתרתי פה את הבעיה הלכתית. נכון, במקרה הזה יש קונפליקט בין הערך המוסרי לערך המשפטי. הערך ההלכתי גובר על הערך המוסרי. הרי אין בעיה עקרונית בקיומה של קונפליקטים. קונפליקטים קיימים גם בין ערך מוסרי לערך משפטי. אז לא אמור להפריע לי גם כשיש קונפליקט בין ערך דתי לערך מוסרי. יש קונפליקט, כמו שיש קונפליקט בין שני ערכים מוסריים, או שני ערכים דתיים, זה לא תעשה. כל הדברים מן הסוג הזה. לכן אני לא צריך לחפש בכלל פתרון, ברמה העקרונית. כן, זה דיברתי בפעם הקודמת, והראיתי שאין בעיה של מנקומת שרובילות. אותו דבר, מה שאמרתי שם אני אגיד גם פה. לכן אני אומר, בעיית המנקומת שרובילות לא צריכה להטריד אותה. יש דרך לפתור את הבעיות, אבל ברמה העקרונית זה כבר הופך להיות שאלה של מה לעשות בפועל. זה לא משהו שצריך להטריד אותי ברמה העקרונית. איך זה יכול להיות שההלכה היא לא מוסרית? אין שום בעיה. ההלכה היא שואפת למטרות דתיות, והמטרות הדתיות לפעמים גוברות על הערכים המוסריים. עכשיו השאלה היא מה לעשות בפועל. שאלה טובה, דיברנו על הקונפליקטים, שיש קונפליקטים בין שני הערכים, השאלה היא מה לעשות. אבל זה לא בעיה עקרונית, הבעיה של הלכה ומוסר נתפסת בדרך כלל כבעיה עקרונית, איך זה יכול להיות שההלכה לא מוסרית? התשובה ברוסי יכול להיות. כי ההלכה רוצה לפתור, להשיג מטרות דתיות, לפעמים זה כרוך בדברים נגד המוסר. וזה גובר, כי התורה אומרת לנו שזה גובר. ולכן לא צריך לא להרבב בין השאלה העקרונית, איך זה יכול להיות שההלכה היא לא מוסרית, בין השאלה, אוקיי, אבל מה לעשות בפועל? אם יש לי התנגשות בין ערך דתי לערך מוסרי, מה עושים? וזה נדבר עוד פעם. בסדר, לא יודע, לא מבין, אבל התורה אומרת לי שיש, והתורה אומרת לי שיש. נכון? אבל התורה, בשביל זה התורה אומרת לנו מה. תחשבו למשל, אשת כהן שנאנסה, זו אחת דוגמאות עם אלי שבט. אשת כהן שנאנסה, היא צריכה להיפרד מבעלה. עכשיו יש להם ילדים, הם אוהבים אחד את השני, היא עברה טראומה אחת, אנחנו מעבירים אותה עכשיו עוד פעם. צריכה להיפרד מבעלה, והילדים צריכים, רגע, להיות איתה או להיות איתו, אבל טראומה משפחתית, כל אלה. זה ברור שדבר לא מוסרי. אתה עושה לאנשים משהו שהוא סבל על לא עוול בכפם, לא, היא נאנסה. איך אפשר להגיד שדבר כזה זה באמת הדבר המוסרי? זה אבסורד. ברור שזה לא מוסרי. ברור, זה הלכה דאורייתא. הלכה דאורייתא שאם אשת כהן נאנסת, צריכה להיפרד מבעלה. מרקים את המשפחה. כן, מרקים את הצל. לא צריך. מותר. רגע, לא יודע מה הרב קוק יגיד, לכאורה זה מה שמצופה בתפיסתו. אבל אני אומר, זה אבסורד, להגיד שדבר כזה הוא מוסרי. אלא מה? אני אומר, הרי למה באמת צריכה להיפרד מבעלה? התורה אומרת לנו, אני לא יודע למה, אבל התורה אומרת לנו, שאם אישה כזאת ממשיכה לחיות עם הכהן, זה איכשהו מחלל את קדושת הכהונה. זה פוגע בקדושתו של הכהן, אוקיי? עכשיו, יש פה ערך שהוא ערך דתי, זה לא שייך, קדושתו של הכהן לא שייך למוסר, לא בן אדם בחר, אף אחד לא סובל מזה ולא כלום. זה ערך דתי. יש פה משהו בקדושה שנפגם. לא יודע מה, אבל התורה אמרה לי, בשביל זה יש תורה. היא אומרת לי שזה נפגם. עכשיו, אני בדילמה, קונפליקט. צד אחד אני צריך לשמור על ערך הכהונה. צד שני, אני לא רוצה לפגוע באישה הזאת, או בכלל במשפחה. אז זה קונפליקט בין ערך דתי לבין ערך מוסרי. אני לא צריך לחפש סיבות למה זה באמת מתאים לכללי המוסר, כי זה לא מתאים. התורה אומרת לי שבמקרה הזה אני משלם במטבע מוסרית כדי לקיים את הערך הדתי. זה מה שהתורה אומרת לי. אין בזה שום בעיה עקרונית, זה לא טעון בהסברים. לא צריך הסברים. זה מה שכולם מחפשים את ההסברים, רגע, למה? אולי לא הבנתי נכון את ההלכה, או לא הבנתי נכון את המוסר. לא, הבנתי מצוין את ההלכה, הבנתי מצוין את המוסר, ולא צריכה להיות התאמה ביניהם. כמו שבין ערכי, בין שני ערכי מוסר לא תמיד יש התאמה. יש קונפליקטים בין שני ערכי מוסר. אז למה שלא יהיו קונפליקטים, למה לא יכולים להיות קונפליקטים בין ערכי מוסר לבין ערכים הלכתיים? מה הבעיה? רמה עקרונית. מה לעשות? דיון אחר, עוד רגע נראה. מה? התורה אומרת לנו שהערך המוסרי, הערך הדתי, גובר על הערך המוסרי. למה? אני לא יודע, זה מה שהתורה אומרת. אני גם לא מבין למה הערך הדתי אומר את זה. אבל התורה אומרת לי שיש ערך דתי כזה, אני גם אומרת שזה גובר על הערך המוסרי. כן. גם שם. גם שם. על הילד, כן, על הילדים שלא עשו שום דבר, ילד בן חודש להרוג אותו, לא נשמע לי מתאים לכלל המוסר. לא, אומרת, ברגע שאתה יכול להגיד שקיומו של עם כזה הוא בעיה מוסרית, אני לא יודע, אפשר ללכת באיזשהו כיוון מאוד מאוד עקיף. באמת המפרשים הרי קצת עידנו את המצווה הזו של מחיית המלא. הרמב״ם צריך לקרוא להם לשלום במלחמה, לי זה לא מוכים אותם. אז יש מצבים שבהם מעדנים את זה, אבל ברמה העקרונית לא חייבת להיות התאמה. הפסוק הזה, אז יכול להיות ששם כן יש התאמה, זה לא משנה לי כרגע. זאת אומרת, לא אכפת לי, אז בסדר, שם תמצא התאמה. אני אומר, ברמה העקרונית לא צריכה להיות התאמה בין ההלכה לבין המוסר. יכולים להיות קונפליקטים. אתם יודעים, כשהיה, לפני כמה זמן, היה איזה חימאי בירושלים בשם שחר, ישראל שחר, פרופסור כזה מאוד אנטי-דתי, והוא מדי פעם פרסם בעיתון כל מיני פרובוקציות כאלה נגד דתיים. אז בין היתר הוא פרסם שם על איזה סיפור של דתיים שעברו, שראו גוי בשבת ולא הצילו אותו. או אשת כהן שנאנסה והרבנים חייבו אותם להיפרד. אחרי שהיא נאנסה ותיאורים קוראי לב על העוול המוסרי שהתאים. ויצא לי לדבר קצת עם אנשים על, על הסיפורים האלה, וכולם ניסו להתפתל ולהסביר למה זה נורא מוסרי, מה שההלכה אומרת, לא משכנע את אף אחד, כולל לא את אלה שדיברו את זה. אני חושב שהטיעון היותר נכון אומר ככה, תראו, אתם כאנשים חילוניים שמבקרים את, את התפיסה הזאת, אתם מחויבים לסט של ערכי המוסר. מבחינתכם, אתם צודקים לגמרי, אתם לא בקונפליקט. יש לכם ערכי מוסר, כי המוסר אומרים, לא לעשות דבר כזה. עכשיו, אתם צריכים להבין, אני מחויב לערכי המוסר בדיוק כמוכם, לא פחות במילימטר. אבל יש בארסנל הערכים שלי, יש עוד ערכים, ערכים דתיים. ולפעמים המחויבות לערכים הדתיים כופה עליי לשלם במטבע מוסרית. כמו שאצלכם, אם יש התנגשות בין שני הערכים שאתם מחויבים אליהם, לפעמים ייפגע ערך אחד בטובת הערך האחר. אלא מה? אתם לא מקבלים את הערכים האחרים שאני מחויב אליהם, רק את ערכי המוסר. אז אתם לא מבינים שאני בקונפליקט. אז אתם חושבים שאני לא מחויב למוסר, אבל אני כן מחויב למוסר. רק אני נמצא בקונפליקט. ובקונפליקט לפעמים אחרים לטובת הערך הזה, לפעמים אחרים לטובת הערך הזה. אבל זה לא חוכמה לבקר מישהו כאשר אתה מאמין רק בחלק מהערכים שלו, הרגע אתה לא מאמין לערכים האלה. אני מחויב לערכים האלה. זה כמו לבקר חיילים שהורגים חיילי אויב על זה שמזלזלים בחיי אדם. לא מזלזלים בחיי אדם, אין להם ברירה, הם צריכים להגן על המדינה שלהם, אז הם הורגים חיילי אויב, לא במקום שבו זה מוצדק. אוקיי? זה כמו, זה פשוט להתעלם מחצי מהמפה הערכית. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תראה, אני לא מסכים איתך. אני לא חושב שהערכים הדתיים מחייבים. זה ויכוח אחר. אבל כשאתה מבקר אותי, בשיטתי, אתה צריך להבין שזה לא נובע מקהות חושים מוסרית. זה לא נובע מזה שאני לא מחויב למוסר כמוך. אני מחויב למוסר בדיוק כמוך. כי אני מחויב לעוד ערכים, ולפעמים הם יכולים להתנגש עם הערכים המוסריים. אז אני נמצא בקונפליקטים במקום שאתה לא נמצא בקונפליקט. אתה צריך להבין שההתנהגות שלי לא מעידה על חוסר מחויבות למוסר. זה הנקודה החשובה פה. תראו אותו בעצב, אני לא יודע, אבל אבות השם עושה כמה. תבוא את השם בשמחה ותצטער על העוול המוסרי שזה גורם לך לעשות. לא, זה לא סתירה. אתה שמח על זה ועצוב על זה. כמו שאומרים, הפוסקים אומרים, מה זה לשנוא רשע? הרבה פוסקים מדברים על זה, הרי יש מצווה לשנוא רשעים. בסדר? אז אומרים, לא, לא, לשנוא את המימד המרושע שבו, אבל לאהוב אותו כיהודי. יש גם בנטיות הנפש, לפעמים אנחנו עושים חילוקים למדניים. אני שונא אותו בגלל זה, אבל אני אוהב אותו בגלל משהו אחר שיש בו. ואני יכול לחיות, אמור להיות יכול, לחיות את שני המצבים הנפשיים האלה במקביל. אתה שמח, אתה שמח מזה שאתה מקיים את מצוות השם, ואתה עצוב מזה על זה שאתה עובר את העבירה המוסרית, את הבעיה המוסרית. כן? אפשר לחיות את שניים, זה דבר אפשרי. קשה? אוקיי. כן, הוא הבין שלהרוג זה לא בסדר גם במקום שזה מוצדק. מה זה לא בסדר? זה מה שצריך לעשות. אבל יש מחיר מוסרי כשאתה הורג בני אדם. תמיד אומרים, מי שנולד במזל מאדים, הגמרא אומרת, שילך להיות שוחט או מוהל, כי הוא רוצח בנפש שלו, שיוציא את זה על כיוונים ראויים. יש משהו אכזרי גם במי שעושה דברים שהם מותרים על פי ההלכה ואפילו הוא מצווה. בסדר, אבל יש בו משהו אכזרי. הוא לא מורתע מלראות דם. האדם רגיל אמור להיות מורתע מלראות דם, גם דם של מילה, של תינוק, וגם דם של שחיטה שמותר על פי ההלכה לשחוט, בבית המקדש אפילו מצווה. אוקיי? בסדר, אבל עדיין יש פה משהו אכזרי, וצריך להיזהר שהאכזריות הזאת לא תיכנס לתוכך. זה אומר שלמוסר יש מעמד עצמאי, גם כשהוא נדחה בפני ההלכה, עדיין זה לא אומר שהוא איננו. זה דחויה, זה לא אוטרה. אבל הוא נדחה בפני ההלכה, לא שהוא נעלם ואין דבר כזה, שההלכה אומרת. זה, מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שבהלכות האנטי-מוסריות, אני פטור מלחפש הסברים מוסריים, או לפרש את ההלכה אחרת. לא, לא צריכה להיות התאמה. לא חייבת לפחות להיות. אני לא מוצא אתם. אין, לא צריך לשחק משחקים ולמכור לעצמך לוקשים, לא, לא, לשקר זה נהדר ולרצוח זה נפלא ואין שום בעיה, זה המוסר הכי גבוה. לא, זה לא המוסר הכי גבוה, אבל הערך ההלכתי גובר על הערך המוסרי, מה לעשות? רגע, אני כבר, אתה מביא אותי עכשיו לקטגוריה שלישית, עוד לא כיסינו. בינתיים דיברתי על ההלכות המוסריות, משם הראיתי שיש מטרות דתיות להלכה, לא רק מטרות מוסריות. עברתי להלכות האנטי-מוסריות, ואמרתי שלאור מה שראינו בהלכות האמוסריות, בהלכות האנטי-מוסריות אנחנו לא חייבים לחפש הסברים שישבו את ההלכה עם המוסר. זה יכול להיות שזה חותר למטרה דתית, זה חותר למטרה מוסרית, ולפעמים אחד דרך לכל. מה קורה עכשיו בהלכות המוסריות? זה מה שאתה שואל. בהלכות שכן מתאימות למוסר, לא תגנוב, לא תרצח, תקבל את זה. רגע, עכשיו אני מדבר על המצוות השכליות. המצוות השכליות זה המצוות שבהן יש התאמה. אני טוען שגם שם אין. גם שם יש אי תלות מוחלטת. כן? אתן לכם דוגמה. למשל, הרי אצל קין, הקדוש ברוך הוא אומר, אי אבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. עוד לא היה ציווי. נכון? איפה הוא אמור לדעת שאסור לרצוח? מוצר, נכון? לא קשור, ההלכה עוד לא הייתה, עוד לא היה ציבור, אבל המוסר היה דרישה בסיסית, הוא אמור היה להכיר בזה, נכון? אם זה כך, אז למה התורה מצווה על רצח? יודעים את זה גם קודם. למה התורה צריכה לצוות על רצח? התשובה, כדי להגיד לי שכאשר אתה רוצח, זה לא רק בעיה מוסרית, זה גם בעיה דתית. אם לא היה ציווי על רצח, גם הייתי יודע שאסור לרצוח. אבל הייתי חושב שזה חיוב מוסרי, כל אדם. התורה אומרת לך, דע לך, שאם אתה רוצח זה לא רק בעיה מוסרית, זאת גם בעיה דתית. בא להוסיף את הרובד הדתי על הבעיה הזאת. עכשיו תראו השלכה. הגמרא בסנהדרין דנה, כמה סוגיות בסנהדרין ובעוד מקומות, הגמרא דנה מה קורה אם מישהו רוצח בעקיפין, בגרמה. מצמצם, מקרב הדבר אצל האש, מקרב האש אצל הדבר, סוף חמה לבוא, מצמצם, כל מיני שיטות לרצוח באופן שהוא גרמה כזה או אחר, ויש מקרים שבהם פטור, יש מקרים שבהם חייב. עכשיו תבינו, בכל המקרים האלה האיש הוא רוצח באותה מידה, במובן המוסרי. מה זה משנה אם הוא קושר את הבן אדם במקום שבסוף האש תגיע לשם ותשרוף אותו, או החמה תייבש אותו למוות, לבין אם הוא יורה לו בראש. בסופו של דבר הוא עושה מעשה שברור שבן אדם ימות בגללו. רק הוא עושה את זה כך. בדיוק. כולם מאוד מתלבטים בעניין הזה, הרי ברור שברמה המוסרית הוא רוצח לכל דבר. לגמרי, הוא עושה פעולה שמביאה לרצח בוודאות בלי שום בעיה, רק הוא עושה את זה כך. ברור שיש יותר. מה הוא אומר? לא, בטוח יבוא, סוף חמה לבוא. בטוח יבוא, כן, בטוח יבוא. זהו, אני טוען למה שיש הבדל, השאלה שלך היא שאלה בתחום המוסרי. אתה יודע, בתחום המוסרי אין הבדל, הוא רוצח באותה מידה. אבל את הבעיה הדתית במלואה, יש בעיה דתית גם בזה, את הבעיה הדתית במלואה אין, יש רק את הבעיה המוסרית. וזו נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת, צריך להבין, כל ההסברים שמנסים להסביר שם, למה בעצם זה רצח פחות חמור וכולי, עוד פעם, הסברים מיותרים. הוא לא רצח פחות חמור ברמה המוסרית, זה אותו דבר. ברמה, הבעיה הדתית, לא קיימת, או קיימת פחות. אם אתה עושה את זה בגרמה, או ביד שמאל, או בחושף חמה לבוא, או במצמצם, או ב... אני לא יודע מה כל מיני דברים מהסוג הזה. לא יודע, במובן הדתי זה אחרת, כי אתה צריך לעשות במעשה בידיים, שיעבור את הבעיה הדתית. אם אתה לא עושה את זה ישירות בידיים, את הבעיה הדתית במלואה, זה בעיה דתית כנראה גם, אבל לא בעיה דתית במלואה, את זה לא אין שם. אבל מוסרית אתה רוצח לכל דבר. איך לומדים? כל מקום לפי מה שהוא, לא משנה כרגע. לא, 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 לא. לא כל דבר שלא, לא כל דבר שלא מופיע בתורה, זה בא מעצמה. יש לפעמים דרשות, פסוקים בפסוקים, יש כל מיני דברים. לא מעצמם, לומדים את זה מהפסוקים. מה זאת אומרת? גם אם זה לא כתוב, אבל לומדים את זה מהפסוקים. יש בגזרה שווה, יש בכלל ופרט, אני לא יודע מה, כל מיני מידות. אוקיי, בסדר? אוקיי. חלק מהדברים האלה מופיעים. בחלק אחר מהדברים האלה, הטענה היא שיש אינטואיציה גם לגבי הערכים הדתיים. גם שם יש אינטואיציה מה קיים, מה נכון ומה לא נכון. לא רק האינטואיציה המוסרית. יש אינטואיציה גם לגבי השאלה, כמו למשל, מה אינטואיציות לגבי דיני טומאה וטהרה, או קודשים. זה נראה לחלוטין מנותק מהחיי היומיום שלנו. למה שתהיה לנו אינטואיציה שם? יש אינטואיציה כזאת. כל מי שלומד קודשים וטהרות רואה, כל הזמן יש לנו אינטואיציה, כך נכון להגדיר, כך לא נכון להגדיר. אין פסוקים. יש לך תחושה, אתה מבין, מתוך הפסוקים, מתוך הסוגיות, אתה מבין מה נכון ומה לא נכון. יש אינטואיציות גם בתחומים שהם לא מוסריים. ככה מתברר. נכון. העונש בבית דין זה עונש על הבעיה דתית. העונש המוסרי... או בדיני שמיים, או שלפעמים בית דין עונשים שלא מן הדין, אם אתה חרגת באופן קשה מהמוסר, גם אם ההלכה באופן עקרוני לא חייבת אותך, בית דין מקים עונשים שלא מן הדין. לא, זה מה שהגמרא אומרת, זה מדובר. כן, טוב. טוב ממיתה. זה משהו אחר. מה? מי שמזיק בגרמה, סתם שואל אותך, מי שמזיק בגרמה. הוא פותח את הסכר והמים שוטפים את השדה של חבר שלו. גרמה, פתור. פתור בדיני אדם וחי בדיני שמיים. הוא לא צריך שלם. כן, בטח. חוונה. לא, גרמה. גרמה בנזקים פתור. מוסרית הוא מזיק, הלכתית הוא פתור. ולכן זה מה שהגמרא אומרת, פתור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. יניסו אותו מהשמיים, ויש ראשונים שאומרים שהוא חייב לשלם בדיני שמיים. לשלם את הכסף. זה לא בדיני אדם, בדיני שמיים. לא, כי בית דין הוא עושים את זה, הוא חייב לשלם. לא, לא בגלל אישה, לא, לא, גרמה בנזקים פתור, לא בגלל שאי אפשר להוכיח. גרמה בנזקים פתור. אני מדבר על גרמה, לא אבות מזיקים, משהו אחר. מדבר על גרמה, גרמה זה משהו. מה, אתה גרם, עזוב את הבעיה המוסרית, אתה גרמת למישהו נזק, שלם, מה זאת אומרת? ולא, אתה לא חייב לשלם. גרמה בנזקים פטור בדין האדם. חייב בדין השמיים. אז הנה, זה חייב. ברור. בהצלחה, במבחני הדיינות הקרובים. תקל בבקם הדף, סמך, בעריכות רבה, תחילת פרק הכונס, לא בסמך, תחילת פרק הכונס, בעריכות רבה. כן. בעצם מה שאני טוען, תבין, מה שאני טוען בעצם, זה שהציוויים של התורה משלוש הקטגוריות, עכשיו אני מסכם, משלושת הקטגוריות, כל הציוויים של התורה בעצם נועדו לטפל אך ורק בממד הדתי. להלכה אין עניין לא עוסקת בתחום המוסרי. גם במצוות שקשורות למוסר, המצוות המוסריות, השכליות, אני טוען שגם שם הציווי ההלכתי לא עוסק במוסר. לא, במקום מתחילת פרק הכונס. קצת לפני סמך, זה נוחת. אם אתה מסית, אם אתה לא עושה כלום, אז אתה לא חייב בכלום. או לא מציל, אז אתה מודד אמרה איך, אין עונש. הוא יצא בכל מקום מאוד מאוד בעייתית, אבל זה מה יש. גם באינטואיציות מוסריות יש לפעמים ויכוחים בין אנשים. מה לעשות? לא משנה, עדיין. כן, מה, אז מה? מה הטענה? לא, לא, גם ביישומים של ערכים, גם ביישומים של ערכים מוסריים, מה זה משנה אם הוויכוח על היישום? גם שם, אני לא חושב שכך צריך ליישם. מה שאני אעשה את זה? מה זה משנה? מה אכפת לי? מה זה משנה? השאלה שלך קיימת גם פה. למה שאני אעשה את היישום הזה? אני לא מבין, לא חושב שזה היישום הנכון. תמיד אתה יכול לשאול את זה. תמיד שיש ויכוחים, ובהלכה אין ויכוחים. זהו, אז מה לעשות? למה שאני אעשה את זה? אני לא חושב כמוך, למה שאני אעשה? אתה יכול לשאול את זה תמיד, מה לעשות? יש ויכוחים. אין בעיות, גם במוסר אל תעשה את זה. נכון, אז לכן אני שואל, מה השאלה שלך? גם במוסר זה ככה, גם מהלכה, זה ככה בכל מקום. בכל מקום אותו דבר, לא, זה לא הסבר מוזר, זה מה שאני מראה לך. במקום אחר מתנהג ככה, גם בתחומים, בכל התחומים. גם פה אתה מתנהג ככה, מה מוזר בזה? הבעיה. אם לא משכנעים אותך, אתה לא תעשה את זה, בסדר? לא בהלכה, לא במוסר ולא בשום דבר, אז מה? נכון? לא, זה לא הזוי. ואתה אומר שזה הזוי ואני אומר לך שזה לא הזוי, גם אם אתה מבין ככה. מה הזוי בזה? במוסר אתה מקבל את זה? לא, אתה לא שותף. לא, אתה לא שותף. לא, אתה שותף. כיוון שהוויכוח הוא על היישום. ביישום אני שואל אותך למה שאני אעשה את זה אם אני לא מסכים איתך, מה אכפת לי מהוויכוח? לא. היא לא מדברת. היא לא... כן, שמעתי, אני אתן לך עוד פעם. מה זה משנה אם אני מתווכח על הערכים או על היישומים? הטענה שלך קיימת גם אם אני מתווכח על היישומים. כיוון שאם אני לא מסכים איתך על היישום, אז למה שאני אעשה? זה מוזר בעיניך? לא, למה זה בסדר? למה? למה זה בסדר? אני מתווכח איתך על היישום, שמה זה כן בסדר? למה? למה? כן, למה? נכון, אנחנו שותפים, ועל היישום אנחנו מתווכחים. נכון, ועכשיו למה שאני אעשה? רגע, סליחה. עכשיו אני שואל אותך, אם אני מתווכח על היישום, זה בסדר או שזה הזוי? שאני לא אעשה את זה. לא אעשה את מה שאתה אומר, כי אני לא מסכים איתך לגבי היישום, במוסר. זה בסדר או שזה הזוי? זה בסדר. למה אני מתווכח על הערכים, זה לא בסדר, זה הזוי? תסביר לי, מה ההבדל? למה? הוא טועה, מה לעשות? ומישהו שלא רואה הוא עיוור, אז הוא לא רואה, אז מה? לא, אני לא מחייב את אף אחד, אם הוא באמת לא רואה. לא, זה לא מוכיח כלום. זה לא מוכיח. לא מוכיח כלום. זה שאם הוא לא רואה, הוא באמת אנוס, אז מה קרה? בדיוק הוא עיוור. מה הבעיה? זה הכל, מה הבעיה? נכון, לא שהוא לא צריך, הוא אנוס אם הוא לא מקיים, לא. שלא צריך, הוא אנוס אם הוא לא מקיים. ברור, אין ספק, נכון. לכן הוא אנוס. תקשיב, לכן הוא אנוס. זה הכל, מה הבעיה? מה מטריד אותך? נכון. אם הוא לא רואה את זה, אז הוא אנוס, מה הבעיה? בדיוק כמו עיוור. מה זה משנה? כן, כן. זה לא המצב. גם אם זה היה המצב, אז כולם היו אנוסים. זאת התשובה. למה כולם? יש. חושב שאין, אבל יש. לא למדת כנראה אף פעם את העניין הזה, אני ממליץ לך להיכנס לזה, אתה תראה, יש שם אינטואיציות דתיות, אינטואיציות על כל צעד ושעה, בסוגיות של קודשים וטהרות. בלי אינטואיציות אי אפשר לזוז מילה, בשום לימוד, וגם בקודשים וטהרות. יש גם גמרות. אני בטוח. מסכת זבחים, מסכת מנחות, מסכת תמורה, יש סדר קודשים, בגמרא. לא, אני טוען שלא. הציווי אומר שיש פה בעיה דתית חוץ מהבעיה המוסרית, הוא לא בא לחזק את הבעיה המוסרית. הוא בא להגיד חוץ מהבעיה המוסרית יש פה גם בעיה דתית, ולמשל יש באמת אי חפיפה ביניהם. יש מצבים שבהם אתה תעשה את הדבר, תהיה פה בעיה מוסרית ולא תהיה בעיה דתית. יכול להיות גם ההפך אגב, שתהיה בעיה דתית ולא תהיה בעיה מוסרית. אולי? אני טוען שלא, אני יודע שרוב האנשים זה ככה, אני טוען שעמדתי שונה. אני טוען שהציווי ההלכתי עוסק ברובד הדתי בלבד. אין לו נגיעה לרובד המוסרי. הרובד המוסרי קיים בעינו. מסקנה שאיתה אני אסיים, מוסר יהודי זה אוקסימורון. אין דבר כזה מוסר יהודי, יש מוסר. זהו, מוסר בהגדרה הוא אוניברסלי. תורה לא מטפלת במוסר, לא החלקים ההלכתיים של התורה. לא מטפלים במוסר. זה אוניברסלי. מה שהמוסר מחייב, מחייב את כל באי עולם. לא רק את היהודים. אין שום דבר מיוחד ביהודים. אם זה דבר מוסרי, זה מחייב את כל באי עולם. כמו קין, לגבי הרצח. ההלכה זה הדבר היהודי הפרטיקולרי, שמחייב את היהודים ולא את האחרים. ולכן אני אומר שאין דבר כזה מוסר יהודי. יש הלכה יהודית ויש מוסר. והמוסר מחייב את כל באי עולם. זה בעצם ה... אני לא חושב ככה. לא בטוח בזה, אבל לא, אני לא בטוח בזה. לא, לא, ברור שהשאלות הן לא תלויות, אבל אני גם חושב שברמה העובדתית אני לא בטוח בזה. לא חושב שהחברה בישראל יותר מוסרית מאשר חברות מקבילות בעולם. בכל העולם, בכל העולם משקר במצבים שצריך מלחמה. גם צריך ציוויים, לא יודע. מה שהעולם עושה בשיקול המוסרי, גם אני אעשה בשיקול המוסרי. למה צריך את העולם בשביל זה? דברים הלכתיים. אני אענה לך את מה שעניתי, לך קודם. זה שיש ויכוח לא אומר שאנחנו לא יכולים לדעת מה לעשות. זה אומר שצד אחד צודק והשני טועה. והראיה שגם בהלכה יש ויכוחים. אז זה שהתורה אומרת משהו, זה עוד לא אומר שעכשיו אנחנו יודעים מה לעשות. על זה גם נתווכח. זה מה זה עוזר? הצורך, אם יש צורך כזה, הוא לא נענה. ויש שגם אחרי הציווי אנחנו מתווכחים אותו דבר. לא, הוא לא נענה. הוויכוחים בהלכה הם יותר מאשר הוויכוחים על המוסר. יותר קיצוניים. במוסר הוויכוחים הם בשוליים. בהלכה הוויכוחים הם קיצוניים. הרבה יותר. יותר קיצוניים. צרת הבת מותרת, צרת הבת אסורה. יש ויכוחים, אין משהו שאין לה ויכוח. מה? נו, אז למה ההלכה מועילה לך כדי לפתור לך בעיות שאתה מתווכח עליהן במוסר ולא יכול לדעת מה לעשות? בהלכה לא תדע יותר טוב מה לעשות. ויכוחים תמיד יש. אז מה? ההלכה לא פותרת שום בעיה. נכון? כן, אני אומר שקיומם של ויכוחים, אתה חוזר על זה כל הזמן, קיומם של ויכוחים לא מטריד אותי. גם בהלכה יש את זה וגם במוסר יש את זה. מה קרה? זה כן דתי, יש ויכוחים. לא יודע.
אני לא מסכים
עליהם. אתה לא יודע, בלי התורה, לא יודע שאסור לאכול חזיר. אין לך שמץ של מושג. רגע, אין לך שום אינטואיציה. ככה, כי אין. לא שאין, תסתכל. אין. אחרי שיש איסור אכילת חזיר, אתה תלמד את הסוגיה, אתה תראה שיש לך אינטואיציה איך נכון ליישם את זה, איפה כן ואיפה לא. אבל אתה לא תוציא את איסור אכילת חזיר מהאינטואיציה. אלא מה זה? בסדר, זה מה שאני קורא, אינטואיציה בתחום הדתי, לא בתחום המוסרי. אכפת איך תקרא לזה, אינטואיציה הגיונית, לא אינטואיציה. אינטואיציה שהיא לא שייכת לתחומי המוסר, אלא לתחומי ההלכה, תחומים הדתיים, זה הכל. יש את זה כל הזמן. כל אחד שלומד את הסוגיות האלה יודע את זה. כן. השאלה היא, אני אומר, אני לא טוען, שאין ויכוחים על מוסר. לא טוען את זה. אני גם לא חושב, אגב, אני לא בטוח בכלל שהנאצים באמת התווכחו בתחום המוסר, או שהם סתם היו רשעים. השאלה, איך להבין את הראש הנאצי. האם הם באמת חשבו אחרת, אז הם היו אנוסים מבחינת. או שהם באמת הבינו שזה לא בסדר, אבל לא יודע מה, שתפו לעצמם את המוח באיזשהו. אין לי דרך לדעת מה זה. אבל זה שיש ויכוחים, בתחום המוסר, זה ברור, אף אחד לא מתווכח. ברור שיש. לא, 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 הם לא עוסקים, במוסר, הם עוסקים בהלכה. גרים הייתם, מי אמר שזה נימוק מוסרי, זה נימוק דתי. אם אתם גרים הייתם, אז אתם צריכים לכבד את הגרים, חוץ מאשר הנימוק המוסרי. נכון? נכון? אבל מה שאומרים, לא תרצח כי הרצח מכניס את זה. מה זה, זה מוסרי? לא, אני טוען שלא. אני טוען שיש איסור מוסרי, תורה מוסיפה על זה את האיסור הדתי. כאשר היית גר בארץ מצרים, ואתה עכשיו מתעלל בגר, למרות שאתה היית גר בארץ מצרים, חוץ מהבעיה המוסרית, יש בזה גם בעיה דתית. נכון? אתה אומר שיש אין הספסים בזה. זה נשמע בגלל שפה יש קופיטה. לא, אחד פשוט לא מצליח. יש קופיטה בין הערך הדתי לערך המוסרי. זה הכל. זה לא אומר שזה ערך המוסרי. יש חריגות זה לא מגיע, לא תמיד מיישם, גם את ההלכה לא תמיד אנחנו מיישמים. מבחינה עקרונית, מה זה לא טוענים? העמדה שאני הצגתי כאן היא עמדה שלי. היא לא...